רבותיי, בוקר טוב. אנחנו לומדים ספר שמואל, אני מזכיר לכם, אבל אנחנו לא נימנע מדי פעם מלתת את ליבנו לדברים שקורים תוך כדי, וברשותכם אני רוצה להתחיל את השיעור בדבר שקשור מאוד לספר שמואל, אבל נקרא לזה בהערה, אולי אפילו יותר מהערה, זה חצי שיעור, להפטרה שקראנו בשבת. גם להפטרה וגם למה שהיה ראוי לקרוא בתור הפטרה, עוד פרק מאוד דומה בנביא. קראנו בשבת את ההפטרה, אני מזכיר לכולכם, על אלישע והאישה האישה השונמית, האישה הגדולה, האישה השונמית. והשאלה שלנו כלומדי תנ"ך בפרק הזה, שאלה שדרך אגב מדלגים עליה משום מה, זה למה הילד מת? מה הסיבה שהילד הזה, שהיא קיבלה, מת? יש פה דין חמור מאוד, דין קשה, דין הקשיה על ילד, והוא מת. למה הוא מת? מה הסיבה? זה בעצם השאלה. זה הנעלם, המשוואה עם הנעלם בפרק הזה. אנחנו גם ננסה תוך כדי הדברים לנסות לבאר למה זה ההפטרה. הפשט שזה ההפטרה, כי בפרשה הבטיחו בן לאברהם, כמעט אותו פסוק, ואלישע מבטיח בן לאישה, אבל הרבה פעמים חז"ל יש להם כוונות רבדים נוספים כשהם בוחרים פרק. אז למה הילד הזה מת? מה אתם אומרים? אומר ידידיה, אפשר לשאול בקושיה. אנחנו לא יודעים. כן? עכשיו, לפחות מישהו אחד בפרק הזה לא מקבל את מה שאתה אומר. מי? האם, בסדר, זה נגיד אינסטינקט אימהי, אבל גם אלישע הנביא. אלישע אומר, ויאמר איש האלוהים ארפה לה כי נפשה מרה לה, ואדוני העלי ממני ולא יגיד לי. כלומר, הציפייה הייתה שהקדוש ברוך הוא יגיד לאלישע למה הגיע. אני קורא במלאכים ב' פרק ד', ההפטרה שקראנו בשבת. יש פה עונש חמור מאוד. מה, הקדוש ברוך הוא, אם כבר מזכירים את ההפטרה, אז בואו נשמיע את זעקת אברהם אבינו. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. חלילה לך, להעמיד כצדיק הרשע. נכון, חולינו לך, אומר אברהם לקדוש ברוך הוא. איזה מין דבר זה שאתה... עכשיו, אל תגידו לי, אל תקשו לי מהיום. גם היום אנחנו, לצערנו, הרב יש אסונות, אנחנו לא יודעים. כי היום אנחנו לא נמצאים בתקופה של נבואה. אז ההנהגה האלוקית היא באמת פחות ברורה ומעורפלת, ואז אנחנו באמת אומרים, אנחנו לא יודעים מה סדר הנשמות וכל זה. אבל כאן זה תקופה של נבואה, שאמורה להיות סיבה. מה הסיבה? ישמעאל הוא לא, אבן עזרא אומר שלא הייתה שום בעיה לשלוח את ישמעאל, הוא שלח אותו לבאר שבע, היא טעתה. אז טוב, זה ניסיון, הנה הכי נעמי, בסדר. מה? אבל תראה שהוא, הרב קוק מבאר שהוא, כאילו כמה קשה היה לו בדרך, וכל המדרש שמתאר את כל ההסתפקויות שהיו לו, הוא לא מנהל עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מנהל עם עצמו. על כל פנים, כאן, אנחנו צריכים לתת הדעת על הדבר הזה, נכון? אז יש, כן, מה אתה אומר?
יכול להיות שהסיבה של לא דרך הטבע, כאילו, לא דרך תיקון המידות, המעצים, היה סיבה אחרת כנראה, למה היא הייתה וההתערבות של הנביא...
או, יפה, יישר כוח. אז אתה אומר תשובה אחת מאוד מאוד חשובה, שחלק מהעוסקים בנושא הזה הלכו בכיוון הזה, וזה שבעצם הילד מת בגלל אלישע. אבל זה לא היה עונש, זה לא היה עונש. כאילו כמו שיטת אדלר, כן? זה היה תוצאה. הקדוש ברוך הוא אומר אלישע, אתה הבטחת חיים. אתה חתמת על צ'ק שהוא לא שלך. חיים אני נותן, לא אתה. אני מזכיר לכם את ההבדל בין אלישע לבין אליהו. אצל אליהו הנביא לא כתוב שהילד מת. כתוב לא נותרה בו עוד נשמה, משהו כזה. לא כתוב שהוא מת. היה חולה מאוד מאוד. בסדר, אז אליהו התפלל והחייה אותו. החייה אותו, הכוונה, גרם שהוא לא ימות. כן, וכאן כתוב שהילד הזה מת. כתוב. אז אומר הקדוש ברוך הוא אלישע, ידידי הנביא, כן? אתה חתמת על צ'ק שהוא לא שלך. חיים נותן ולוקח הקדוש ברוך הוא בלבד. עכשיו, אתם יודעים שכמו שהמ"פ לא שובר את המילה של המ"מים לפני החיילים, אז אלישע הבטיח, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בסדר, אני אתן, אבל תדע לך שההבטחה שלך היא רעועה, היא לא יציבה, היא לא תחזיק מעמד, והילד הזה יחיה כמה שהוא יחיה, ברגע שהוא יגיע לגיל, נגיד, מן הסתם זה הגיל 13, ככה זה נראה, שהוא כאילו צריך לעמוד על עומדו מצד עצמו, אתה לא יכול. אתה לא יכול לתת לו חיים. מה כן נותן לילד הזה חיים? כשאלישע מפסיק לפעול עליו מכוח היותו נביא, ועובר לתפילה. הרי אלישע רוצה בתחילה לשלוח את המטה, נכון? הוא לוקח את המשענת ותשים על הילד, ואומר, אני אמשיך בדרך הזאת, אני אמשיך לגזור והקדוש ברוך הוא יקיים. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, יש גבול. זה לא עובד. זה יכול לעבוד על הגרזן שנפל, יכול לעבוד על המים הרעים ביריחו, זה יכול לעבוד על הדובים, אבל לא על החיים עצמם. זה מפתח שנמסר רק לשם יתברך. ולכן האישה אומר, וזה מה שהיא אומרת לו, האישה אומרת לו, אני לא מאוד מסכימה עד שתגיע, וכשאלישע מגיע, הוא בעצם מתפלל. הוא מוותר על הסטטוס שלו כנביא, שיכול לעשות ניסים ונפלאות, ועובר לתפילה. ואז יכול להיות שהסיבה שהפרק הזה נבחר כהפטרה, זה בגלל שבפרשת וירא שקראנו, מופיעות בפעם הראשונה שתי תפילות, לא אחת אלא שתיים. עד הפרק הזה, עד וירא, אין תפילה. אין שום תפילה. מופיעים דברים שהם ציון עובדה. מה תיתן לי, ואנוכי הולך הררי ובן בשק ביתי ובדמשק אליעזר. משהו כזה. זה הציון. אין תפילה. בפרשה שלנו יש פעמיים תפילה. פעם אחת אברהם ניגש אל הקדוש ברוך הוא לסדום, והוא בעצם מתפלל עליה. גישה, כתוב, ויגש אברהם, זה לשון תפילה. ופעם שנייה, בצורה ממש מפורשת, הוא מתפלל על אבי מלך. אז מביאים את הפרק הזה בנביא כדי... גם כדי להדגיש את עניין התפילה. אז זו אפשרות אחת שאתה רומז עליה. כן, סליחה. כן, חבוד.
יש שלוש מפתחות שהקדוש ברוך הוא שבר
אצבעות. כן. כן. נכון. נכון. כן. אז לקחו לו, אבל מבין שלושת המפתחות... יכול להיות. אבל זה כיוון אחד. בסדר, זה כיוון אחד, ואז בעצם יש כאן איזה מין לימוד לאלישע. זה עדיין לא לגמרי מיישב, כאילו, אז מסכנה, מה יהיה שמה אישה? אפשר להגיד, זה תוצאה, מה אפשר לעשות? אני רוצה ברשותכם, הבאתי את השאלה הזאת כדי שנוכל להיעזר בכלי פרשני שציינו אותו בעבר כמה פעמים, והוא כלי פרשני מאוד מאוד משמעותי בתנ"ך. הרבה פעמים הוא פותר המון המון בעיות, והוא גם קשור מאוד לספר שמואל, וזה הקריב והכתיב. בסדר? הקריב והכתיב שמופיעים בנביא. האישה הזאת, התנ"ך מגדיר אותה כאישה גדולה. אישה גדולה. מה זה אומר אישה גדולה? כלומר, אישה, היא מבינה. היא מבינה גם לא רק אישה גדולה, נגיד, כלכלית, אלא היא גם מבינה ברוחניות. היא מזהה שמי שעובר עלינו זה איש אלוהים קדוש. היא מזהה שיש לה...
חשובה.
מה?
חשובה.
אישה חשובה, אבל היא... כן. איש אלוהים קדוש. והיא גם גדולה, במובן הזה, באופן שבו היא מתמודדת עם העקרות שלה. היא אישה עקרה, אין לה ילדים. גם היום זה ניסיון שקשה מאוד לעמוד בו, ושלא לא יהיה לאף אחד, וברוך השם היום הרפואה יודעת לתת מענה כמעט לכולם. בטח בתקופת התנ"ך, שבלי המשך, אז מה... כן, אנחנו קוראים את זה גם כן בפרשות. אבל היא יודעת למלא את זה, כמו עוד גדולים בעם ישראל שלא היה להם ילדים, והם ידעו למלות את זה בצורה מדהימה, רבי מלובביץ' והרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, ודוקטור ולך שהקים את שערי צדק, ועוד אנשים שהיו אפילו עריריים ובלי ילדים, וידעו למלא את ההמשכיות הזאת בצורה אחרת. אז גם היא יודעת למלא את זה, היא מחפשת. והנה, חלק מהמענה זה העניין הזה של הנביא. אז היא אישה גדולה, שלא מגיע לילד, שאין לה ילד, לא שלא מגיע לה, והיא גם יודעת איך לעשות את זה. למי נשואה האישה הגדולה הזאת? מי בעלה? זה מאוד בולט כשלומדים את הפרק, שהפרק שותק שתיקה רועמת ביחס לבעלה.
זה מרגיז
הבעל הזה. אל תתרגז, חכה רגע.
מה, שבעלה ואומרת לבעלה, לא רשו לתנה, מה זה?
שנייה, רגע. הפרק שותק שתיקה רועמת כלפיו. אנחנו יודעים דבר אחד שהוא זקן, שהוא זקן, כן? כלומר, זה אנחנו יודעים דבר אחד. אנחנו יודעים עוד משהו, שבכל תחנה שהיינו מצפים לשמוע אותו, הוא לא מדבר. יש לו בסך הכל, אם היינו מנסים להשמיע את ההקלטה שלו, שומעים רק, יש רק משפט אחד שהוא אומר, שתכף נתעכב עליו. איפה היינו מצפים לשמוע אותו? הנה, לדוגמה בפסוק ט'. בתומר אלישע, איננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. נעשנה עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שמה. או במילים שלנו, בוא נבנה לו חדר. זה מה שהיא אומרת לו. לבנות חדר זה לסחוב, מה? כן, זה לסחוב בלוקים, זה לבנות, זה לא רק לסדר בפנים. מיטה, כיסא, שולחן ומנורה, כן? זה, אתה מזכיר לי את האירוע, זכיתי להתארח אצלך. זה גם לבנות, זה גם להביא את הקרוון, זה להביא את זה. אנחנו מצפים שמו יגיד, הנני, בשמחה, כן? שום דבר, הוא שותק. כן? אין תגובה. כלומר, אז מי הייתה צריכה לבנות את הדבר הזה? כאילו הוא אמר, תקשיבי, עזבי אותי, עזבי אותי. זה מה שהוא אמר. התשובה שלו הייתה, עזבי אותי, אין לי כוח אלייך. זה פחות או מה שענה. ולכן, מי בנתה את הדבר הזה? היא. היא בנתה את העלייה, השולחן, כיסא ומנורה, זה היא עושה את זה. וכשאלישע מגיע אליה, כן? הוא הבעל, אתם יודעים, כשמגיע אדם חשוב אליך הביתה, אתה מגיע, כן? אתה לא... זכיתי פעם שהיה הרבה הרבה שנים, שגרנו כאן בירושלים, אז הרב טאו הגיע אליי הביתה. עשינו קידוש לבת שלנו, לא בגללי, עשיתי את זה עם חבר שלי, שאשתו הייתה מאוד קרובה לרבנית חנה, אז הרב טאו הגיע, עשינו את זה ביחד. אז הרב טאו יצאי בבית, סרקשתי ככה... אתה יודע, לטיפול עושים את עצמי, אני אעמוד פה, אני אעמוד פה, אתה לא לאכול, אתה לא לשתות, אני אציע לו פה, כאילו אתה כולך עומד, נכון? פה מגיע איש האלוהים, הקדוש הזה, וזה לא נראה שהבעל מגיע, מטריח את עצמו לשנות מהלוז שלו. כן, הוא כנראה נמצא בשדה, והיא מגיעה, האישה, ויאמר אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה, מה לעשות לך וכו', והיא אומרת לו, אדוני הנביא, אני מיליתי את החיים שלי. בתוך המי אני חושבת, אני לא צריכה, זו תשובה גדולה. לאישה שאומרת, אני לא חיה במרמור, ולא חיה בתסכול, ולא, ואז אולי זה, תחשבו על חנה, והיא מרת נפש, אני לא חיה בתסכול, ולא חיה במרמור, ולא חיה בזה, אני מלאה, יש לי חיים מלאים. אני עסוקה בחסד, אני עסוקה בלימוד תורה, אני עסוקה לעזור לאנשים אחרים, אני עסוקה בלארח אותך, אדוני הנביא, אני מלאה. נכון שאני ילדים, אבל זה לא, אין לי בור. וכשאלישע שומע איזו אישה גדולה היא, הוא מבטיח לילד. אבל תשימו לב לקריא ולכתיב פה. ויאמר קרא אליה, ויקרא לה ותעמוד בפתח, ויאמר למועד הזה כעת חיה, אנחנו קוראים את, אבל כתוב איתי. את חובקת בן, אבל כתוב איתי. כלומר, מה אומר לאלישע? יהיה לך ילד, אני מצפה שתביא אותו אליי. שהוא יהיה מבני הנביאים. הרי המשך הפרק, בפסוק למתחת, ואלישע שב הגלגל והראה בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו. אני רואה בילד הזה ממשיך, הוא יוכל להיות הממשיך שלי. אם הוא גדל אצל כזאת אישה גדולה. הקריא והכתיב זה הסוד כאן. את חובקת בן בסדר גמור, אבל בשלב מסוים אני מצפה שהילד הזה יהיה איתי, שתביא אותו אליי. עוד שנייה אחת. עכשיו, מה קורה עם הילד הזה כשהוא נולד? כשהוא נולד, מה קורה איתו? מי משתלט עליו? מי? אבא! אבא ואבא! נולד לי בן! יש לי בן ממשיך, אתם מכירים במושבים, הקטע של בן ממשיך, בנחלה, זה קטע קריטי, מי יהיה בן ממשיך? יש לי בן ממשיך! והילד הזה, מה כתוב? ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו ואל הקוצרים! עכשיו, צמד המילים הללו ויהי היום, זה מילות מפתח בפרק. זה מופיע שלוש פעמים, חז"ל אומרים, בזוהר ובעוד כמה מקומות, שבכל מקום שכתוב ויהי היום, אז זה מדובר על יום ספציפי, איזה יום? ראש השנה. אז ויהי היום ועבור אל שאל שונה משם אישה גדולה, זה ראש השנה. אחרי זה ויהי היום, זה מוזכר פה שלוש פעמים, ויהי היום, בפסוק י' ויבוא שמה ויעשר אל העלייה, זה גם כן ראש השנה. מה? ומצוין, תכף אני אגיד לך. אבל מיד אני אגיד לך. ויאמר אל אביו, ויהי היום, ויצא, כל כך מסבירים שהוא קוצר בראש השנה. זו שאלה ראשונה. אז יכול להיות שהיה פיקוח נפש, אולי היה רעב, או שהוא באמת לא היה אכפת לו. זה ברור שהילד הזה הולך, הילד הזה הוא תחת אבא שלו. כלומר, האישה הגדולה הזאת, ברגע שנולד לבן, במקום שהיא תמשיך להיות גדולה ותביא אותו אל הנביא, היא פתאום נתנה לבעלה להשתלט לה על הילד הזה, והוא עכשיו עם אבא שלו אצל הקוצרים. המשפט היחיד לכל אורך הפרק ששומעים מהאבא הזה, זה המשפט, למה את הולכת אל הנביא? לא חודש ולא שבת. זה דווקא כן יכול להסתדר. כלומר, הוא אומר לה, אני מבין שאת הולכת בחודש, שזה אפשר ללכת, זה לא יום טוב. וגם לקראת שבת. אבל עכשיו זה ראש שנה, עכשיו זה יום טוב, מה את עושה? זה חילול, כאילו חילול החג, מה פתאום את הולכת אליו? והתגובה שלה היא התשובה בעצמה. האישה, היא לא עונה לו. למה היא לא עונה לו? היא מבינה שהיא טעתה, היא מבינה שהיא נתנה לו, אולי בגלל שלום בית, היא נתנה לו כאילו להשתלט על הסיפור, ולכן היא יודעת הילד, היא אמרה, עזוב, איתך אני לא מדברת. אני, לכל אורך הדרך לא היית איתי, לכל אורך הדרך אתה בכלל לא מבין מה אני רוצה, לכל אורך הדרך בכלל לא, זה אתה בעסקים שלך, וזאת לא האישה הראשונה שאנחנו פוגשים, שהיא צדיקה בצורה יוצאת מגדר הרגיל, ויש לה בעל הרבה פחות ממנה, כמו אביגייל, יש את הבעל הכרמלי, וכמו עוד, שהיו נשואים לאנשים שהם לא היו כפי מעלתם, אז היא אומרת לו, איתך אני לא מדברת, שלום. ואתה אומר שלום. כלומר, הסיבה שהילד הזה נלקח ממנה, כי זה מראש, כי הוא ניתן לה על דעת מסוימת. עכשיו, זה מאוד מזכיר את חנה ואת אלקנה. חנה נודרת נדר, נכון? אז על דעת זה היא קיבלה ילד, על דעת הנדר. אלקנה מזהיר אותה, אומר לה, נו, מה קורה עם הילד? אומרת לו, עדי, עדי, עדי גמל וכו'. הוא אומר לה, אלקנה, אך יקם השם נדרו, תיזהרי. אם לא תקיימי את הנדר, יקחו לך את הילד. הילד הזה ניתן לך על דעת מסוימת. והיא עומדת בנדרה, ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לה עוד 5 בנים ו2 בנות וכו'. אבל האישה הגדולה הזאת, היא ככה זה נראה. הילד יוצא אל הקוצרים, זה לא סתם איזה משהו. הכוונה הוא, הכיוון הכללי של הילד הזה, זה לא להגיע לאלישה, אלא האבא ישתלט עליו. האבא ישתלט עליו, אז לא בשביל זה קיבלת. קיבלת אותו כדי שיהיה את, אבל אחרי זה יהיה איתי. איתי. ואני אומר, זה כלי פרשני מעולה, לפתור הרבה מאוד בעיות בפרקים. יש עוד כלי פרשני, עוד דוגמה יפה לזה בסיפור המקביל. וכמובן, אנחנו מכירים גם את הסיפור שהילד הזה בסופו של דבר, מה? זה חבקוק הנביא. זה ברור שאם הוא היה ממשיך במסלול הרגיל, אם אבא שלו בקוצרים, הוא לא היה יוצא חבקוק הנביא. הוא היה יוצא ממשיך של אבא שלו בקוצרים. מה? פלח. מה? יש שם פעמיים, כן. 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 אנחנו קוראים, מדוע את הולכת? נו, אז, נו, תגיד אתה, תגיד אתה.
הייתי הזה צריך להיות
לכאורה. לא. הקריא הוא אומר לה, בכתיב אנחנו, סליחה, בקריא הוא אומר לה, למה את הולכת? אבל בכתיב, הכתוב מגדל לך ואומר, תקשיב. איתי הלכתי, הילד הזה הולך איתי. כאילו, הוא מדבר על הילד. זה כאילו חוזר אליו, הילד הזה איתי. זה קרב אצל מי הילד הזה? איתי אצל הנביא או איתי אצל האבא? האם את הולכת או אני הלכתי? הוא ילך איתי. ואז לוקחים את הילד, והיא אומרת, הוא לא מבין כלום. האבא הזה לא מבין כלום. היא אומרת, היא לא עונה לו בכלל. כידוע, הוורט המפורסם שהספרדים עוצרים פה, בתומר שלום, אצל הספרדים, ברגע שהולכים לצדיק, כבר הכל מסתדר, לא צריך את ההמשך. עוד דוגמה נפלאה לדבר הזה. אז הוורט המפורסם, רואים את זה בשם הרבה, אני שמעתי את זה בשם אשתו של רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. שאצל הספרדים, ברגע שהולכים לצדיק, ברגע שהולכים לצדיק, נגמר הסיפור, לא צריך, ברור שיהיה בסדר. אתה צריך לשמוע, האשכנזים צריכים להגיע עד הסוף, יהרגו לנו. הספרדים, זהו, ואתה אומר שלום, הולכים לצדיק, נגמר הסיפור. תפתרו הבעיה. כן, כן, אני יודע, אני מכיר, אני התחלתי בכוונה מהמשפט אחר. כן, כן, כן. כן, אני מכיר. בואו נראה גם, ברשותכם, את הפרק המקביל על אליהו הנביא, במלכים א' פרק י' ז'. נכון? הקדוש ברוך הוא מצווה, כן. כי הקדוש ברוך הוא מטיל עליה את כל האחריות. הוא רוצה שהיא תעשה את העבודה, שהיא תבין. בסדר? הנביא יצא, הנביא נתן לך מתנה, עכשיו הוא כבר לא יכול... עכשיו זה האחריות שלך. רגע שהוא יגיד לו, אז יכול להיות שהוא ינחה אותה, לא? קיבלת מתנה על דעה מסוימת, הנה גם אם אצל חנה אצל חנה ואלקנה. היא נדרה נדר פעם אחת, מצפים לך שתעמוד בדיבור שלך. ולא שתקבל כל הזמן תמיכה מהנביא. זה כמו, אתה יודע, אריאלה מתקשרת פעם אחת בחיים, לא פעמיים. קיבלת פעם אחת, עכשיו אל תגיד, טוב, אם אני זה, יתקשרו אליי עוד פעם. לא יתקשרו לך עוד פעם. בוא רגע נלך ל... כן. נו. היא לא, היא הייתה שלמה, היא לא רצתה, היא... נו, אז מה השאלה? לא, זה לא מפריע, היא שלמה, היא לא חיה במרמור ובתסכול. הנביא לא ידע, לא שאין לה בן, זה ברור שהוא, זה לא, הנביא לא ידע שהבן הזה מת, בן שהוא הבטיח מת, זה מה שהפסוק אומר. תראו את הפרק, את פרק י' ז', גם פה יש קריא וכתיב מאוד מעניינים. אליהו גוזר בצורת, ואז כתוב ככה, ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה למנה לכלכלך. נכון? ואז הוא מגיע לאישה וכל זה, מכלכל אותה, ופתאום הבן של האישה הזאת חולה מאוד, כתוב, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני. רש"י מביא את הסיפור הזה בפרשה, נכון? רש"י אומר שלוט לא רצה ללכת לאברהם, כי הוא אומר, בסדום הייתי צדיק, ליד אברהם אני אצא רשע. הוא מביא את זה גם האישה הזאת. כל עוד לא הגעת, הייתי בסדר. עכשיו שהגעת, אני יוצאת לא בסדר. מה היא עשתה לא בסדר? זה ממש נראה שהקדוש ברוך הוא עושה עוול במשפט. גם אליהו אומר, ויאמר, ויקרא לאדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי עוד להמית את בנה. אז כאילו זה נראה שהקדוש ברוך הוא עושה כאן עוד פעם, שופט כל הארץ תעשה משפט. וגם כן לא בסדר. מה היה כאן? מה הסיפור? שימו לב, רבותיי, מה היה כאן. יכול אדם לשים פתק על הדלת ולהגיד, אין כניסה לאליהו הנביא. לגיטימי. בסדר? אבל האישה הזאת כנראה רצתה שאליהו הנביא יבוא אליה. לכן הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו, הרי אליהו הגיע אליה לא סתם, הוא קיבל כתובת מהשם יתברך. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון, והנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. כלומר, היא קיבלה איזה משהו בנבואה, ברוח הקודש, שיבוא אליה הנביא, אולי היא התפללה על זה מאוד, שיבוא אליה הנביא. היא הייתה בעניין, מה שנקרא. ואז נכנס אליה אליהו הנביא. ברגע שאליהו הנביא נכנס, אז נכון, הסטנדרטים משתנים. הסטנדרטים משתנים. בסדר? אם נכנס אליך, לא יודע מה, אז תמיד חכם, אז אתה אפילו, אתה תקפיד על כל דבר, נכון? אתה לא תגיש לו... זה אתה תקפיד שזה הכשרות הכי מהודרת, למרות שאולי אתה אוכל כשרות אחרת, אתה תעשה 100%. אז כשאליהו הנביא נכנס, איתו זה עובד אחרת. הסטנדרטים איתו עובדים אחרת. הוא תובע טוטליות ומסירות גמורה. מה הוא אומר לה? והוא אומר, קחי לי מעט מים, אז היא נותנת לו. ואז הוא אומר, לקחי נא לי פת לחם בידך, תני לי קצת לחם. ואתה אומר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת, והנה מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתיו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו. יש לי קמח בדיוק מספיק לשתי לחמים קטנים, לי ולבן שלי, ואם אתה... זה אני, אין לי מה לעשות. ואז אליהו אומר לה, תקשיבי טוב, ואומר לי אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, תעשי את העוגיות האלה, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. כלומר, הוא אומר לה, אני דורש ממך, קודם כל תתני לי, תעשי שתיים, תתני לי, אתם מבינים את הניסיון? מה הניסיון? זה לא רק סדרי קדימויות. הוא מבקש ממנה לחלק כמות של שתיים לשלושה, ולתת לא שליש, שליש ושליש, אלא לתת חצי לאליהו, ורבע ורבע לה ולבן שלה. זה לא שהוא אומר לה, טוב, קחי את כל הכמות, תעשי שליש לי, שליש לבן שלך ושליש לך, ואז כאילו אולי איכשהו נשרוד. לא, 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 פתאום, תעשי שתי עוגיות, 50% אליי, 25% אליי, 25%, כלומר, הוא גוזר עליה גזר דין מוות. היא אומרת לו, ומתנו. קודם כל תעשי לי בראשונה, ואם תעשי את זה, מה הוא אומר לה? כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השם לא תחסר, עד יום. כתוב, אנחנו קוראים, זה לא מה שאני מתכוון לדבר, אבל יש פה עוד קריא וכתיב, בוא נדבר גם אותו. עד יום אנחנו קוראים תת אדוני גשם על פני האדמה, אבל הכתיב זה תיתן, מי תיתן? הקדוש ברוך הוא לאליהו, לא אני גזרתי בצורת, אתה גזרת בצורת, מה אתה בא אליי? זה הבעיה שלך, לא שלי. הקדוש ברוך הוא לא הייתה דעתו נוחה מהבצורת שאליהו גזר, אז תת ותיתן, בסדר? יפה. האם היא עשתה את זה או לא? האם היא עמדה בניסיון? תשובה, בקריא ובכתיב. ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל, אנחנו קוראים היא והוא, אבל כתוב הוא והיא. תמיד הכתיב זה מה שהיה ראוי שיהיה. היה ראוי שהוא יאכל, ואחרי זה היא תאכל. זה מה שראוי, זה היה ניסיון. אבל בפועל מה היא עשתה? היא לא עמדה בניסיון. היא קודם כל אכלה היא, ואז נתנה לו. מכיוון שכך, אז עכשיו יש עלייך דינים. יש עלייך דינים. נכון שאם הוא לא היה מגיע, אז בסדר, אם לא היה מגיע, היית ממשיכה עד והבן שלך לאכול שתי לחמים כל יום וכמעט למות ברעב. אבל עכשיו שהוא הגיע, אנחנו גם לא קוראים שקד הקמח לא, זה כאילו הבטחה שלא מומשה. היה כאן איזו הזדמנות לשפע האלוקי מאוד מאוד גדול, שהיא לא עמדה בניסיון. היא לא עמדה בניסיון, אז והייתה ראויה, אז מופעלים עליה דינים. מי שפותר את זה, זה הקריא והכתיב. כלומר, הסיבה שהבן שלה חלה, זה בגלל שהיא הייתה חסרת אמונה כלפי אליהו הנביא. עכשיו, אליהו אומר, הוא כאילו מתלונן, הקדוש ברוך הוא, באת להזכיר את האבונים, אבל באמת היה לה אבון. זה אומנם אבון יחסי. לפני שאליהו הגיע, זה לא היה נחשב לאבון, אבל אחרי שהוא הגיע, זה כן נחשב. אבל עדיין זה אבון. ועל האבון הזה היא נענשת. כן.
למה שני אנשים האלה נשארו?
שני, אה? לא כתוב את השם שלהם, כאילו, לא יודע. הרבה פעמים זה דווקא עדות לגדלות, כאילו. כמו משה רבנו, שלא כתוב מההורים שלו, ואלה חישים בית לוי, לקחת את בית לוי, כאילו
זה...
זה
עשה בסיפור של אלישע, יש בה אלישע כשאמינים?
נו.
זה הסיפור של אליהו, של מלאך,
זה לא מסתדר. למה לא מסתדר, מה הבעיה? מה? הלכתית זה לא מסתדר לך.
ייחוד.
טוב, נביא יכול להוראת שעה. אלמנה זקנה כנראה. יש לה בן גם, הבן שלה, אין ייחוד, יש לה בן ששומר עליה. רבותיי, זה שתי הערות להפטרה שקראנו וזה, שהן קשורות מאוד כמובן גם לספר שמואל. בואו נבין את המשמעות שחנה נתנה את הבן שלה, את שמואל, כן, וגם מה היה קורה אם לא. אם לא היה, אז... וגם הרווחנו את הקריא והכתיב, אנחנו גם נעזר בזה במהלך הלימוד שלנו. זה כלי פרשני מאוד מאוד מדויק. כן, כן, הרי הכתיב זה הנסתר. הקריא אתה קורא מה שהיה בפועל, את המציאות. והכתיב זה מה שהיה צריך להיות.
זה בין האוטופיה לריאלי.
כן, בין האידיאל למעשה. בסדר? במקום שאין הבדל, אז לא היה אמור להיות קריא וכתיב. במקום שיש פער מסוים, אז...
זה עובד כל הזמן.
מה? זה...
התנ"ך,
אני חושב שזה עובד כל הזמן. אני חושב שזה עובד כל הזמן. לא את כל המקומות אני יודע להסביר, אבל נראה לי שזה עובד כל הזמן. ברוב המקומות שנתקלתי זה צף ועלה מאליו כמעט. אתה רוצה לתת לך עוד דוגמה, יש דוגמה מפורסמת ויפה. ברוך השם, אז טוב ש... מה? כן, הנה, מוטי זוכר. יש הרבה, אבל אולי הדוגמה הכי חזקה זה... נגעת ריות זה ודאי בולט, נכון, אבל גם... כן, אבל נכון, יש לי שיעור שלם על הקריא והכתיב במגילת רות. הזכרת לי את השיעור הזה, שכחתי ממנו. אבל כאן בספר שמואל יש כאן... מה? לא, לא, הנה. טוב, יש הרבה דוגמאות, אני לא... נגיד בפרק י"ח, יש פה הרבה קריא וכתיב בפרק י"ח, שמואל א' פרק י"ח. אז סתם, כל מיני דוגמאות. ויהי בבואם בשוב דוד מהכות הפלישתים, ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לשור, כתוב לשור וקוראים לשיר, והמחולות. הם יצאו לשיר, אבל הם בעצם הסתכלו, יצאו כדי לראות את דוד, לשור, לראות אותו. זה לא רק היה לשבר, זה גם לראות מי הגיבור. אחרי זה כמה פסוקים אחר כך, ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. אנחנו קוראים עוין, אבל כתוב עוון. שזה עוון העוינות שלך, זה לא לגיטימי, זה לא היה... לכן זה הדרך, לכל אורך הדרך יש כאן... אנחנו נשתדל, כל פעם שנגיע לקריא וכתיב, נשתדל להסביר אותו. טוב.